כן, היינו במשנתו, במשנתם של שמעיה ואבטליון. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. כן, המהר"ל כאן מדבר בשבח המלאכה. בדף מ"ג. ואמר, ואל תתוודע לרשות כלל, בעמודה ימנית, בערך 10 שורות מן הסוף. רצה לומר, שאל יהי נודע לשררה לגמרי, כל כך יהיה האדם מחיק עצמו מן הרשות, שדבר זה יותר גרוע מהכל, שאין מגיע לו בזה טובה רק רע. וזה מפני, כי אין הרשות דורש רק דבר שהוא תורת עצמו. אבל שידרוש טובתו אשר מתוודע אליו, זה אינו בעבור שאין לרשות קירוב לשום אדם. כי הרשות עניינו שהוא נבדל מכל בריאות ואין לו חיבור עליהם. וזה שאמרו שאין מקרבין את האדם רק להנאתן. רצונו לומר שאי אפשר, כי הרשות יהיה מקרב את האדם לטובתו. שאם היה מקרב את האדם לטובתו, אם כן לא היה רשות נבדל מזולתו. ודבר זה אינו, כי כל רשות הוא מיוחד בעצמו ונבדל מזולתו ואין לו שום התחברות אל זולתו. לכך אין הרשות מקרב את האדם לטובתו של אדם, שאין לו קירוב אל האדם רק בדבר שהוא טובת עצמו. ועל זה אמר, ואל תתוודע אל הרשות כלל, שאי אפשר שיגיע לך מזה שום תועלת כלל. כן, כל עניין הרשות זה להסתרר, להתנשא על בני אדם. לכן אם הם מקרבים אדם, זה רק כדי לחזק את מעמדם. הם לא מחפשים את טובת האדם המתקרב. כן?
זה לא... זה מתאים גם לארץ ישראל? זה רק קצת גלותי. לא, רשות, מה רשות? סך הכל... רשות שמו עלינו לטובתנו.
כן, זה, אני מבין מה שאתה אומר.
שם
מה? כן, מה שאתה שואל זה מאוד נכון, אבל אני חושב שהתשובה נמצאת בפנים. כי כתוב, ואל תתוודע לרשות, ואל תתוודע. זאת אומרת, האדם שמתוודע לרשות, כנראה שהוא מחפש טובה. למה הוא הולך להתוודע לרשות? הרשות... כן, אם מישהו צריך אותך, אז הוא ייקח אותך, הוא יזמין אותך. הוא ידע לפנות אליך. אם יש לך, אם יש לה, אתה מדבר כמובן על מי שמנהל את העם. מי שמנהל את העם, בטח ודאי שהוא עושה את זה לטובת העם. ויש בזה הרבה... גם סייעתא דשמיא. אבל פה הביקורת היא על מי שהולך להתוודע לרשות, כי הוא חושב שעל ידי שהוא יתקרב אל השלטון, תהיה לו טובה עצמית. זה החיסרון. מחפש את טובת עצמו. והוא אומר, אם עכשיו... יכירו אותי וידעו עליי, אז בטח אני ארוויח משהו מזה, תהיה לי פרוטקציה, אוכל להשיג ג'וב טוב, יהיה לי תפקיד תפור עליי. זה כל מה ש... והרבה פעמים מה שקורה הוא שאחר כך האדם מתאכזב קשות. הבטיחו לי ואמרו לי וחתמו לי וכתבו לי וכולי, ומזה גורנישט. כלום. מה זה אחרי שכל כך עשיתי ופעלתי, ומה לא עשיתי בשבילכם? ובשביל המפלגה, ומסרתי את נפשי, וימים ולילות, וזה ככה, איזה כפיות טובה. אבל מה באמת היה בראש של אותו אדם? שהוא ירוויח מזה טובת הנאה. אז אם מישהו בא לשרת את העם, עוד מעט אנחנו נראה שיש דבר כזה, כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה. כן, מי שבא לשרת את העם בנאמנות, ולא שהוא מחפש בדיוק עכשיו הטובת הנאת עצמו, זה משהו אחר, זה גדר אחר.
גם מברכים אותו,
כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, נכון? אתה צודק, ידידיה. אבל לא בזה אנחנו עסוקים כאן. פה אנחנו עסוקים באדם, כן? שהרי אמר על כורך את הדברים. או אהוב את הרב מלאכה, הוא לא רוצה לעבוד קשה, אז מה הוא רוצה? מקום פקיד טוב, מקום טוב במשרד, עם מזגן מסודר. זה הראש של הבן אדם כאן. אז אומרים לו, לא אדוני, אתה חושב שאתה תרוויח מכל התרגילים האלה שאתה עושה. אבל אתה לא תרוויח מזה כלום. ההפך, אתה עלול להפסיד עוד הרבה מאוד, כי בנית על זה, וחשבת שיצא לך מזה דבר טוב, ובסוף לא שמת לב, שמה? שמנצלים אותך, שאלה שאתה רוצה להתקרב אליהם, הם יותר פיקחים ממך, והם הרגישו שיש פה אחד שרודף אחרי משהו. אז כשאתה רואה שמישהו רודף אחרי משהו, אז אתה חל בקלות, אתה יכול לעשות איתו כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות איתו כל מניפולציה, אתה תביא אותו לעשות בשבילך מה שאתה רוצה, ולבסוף, כשהוא גמר למלא את התפקיד שרצית, אתה מראה לו את הדלת, דלת היציאה, ואז בסוף יצא קרח מזה ומזה, בגלל שבמקום לעסוק במלאכה ולבנות את העולם, ולתרום וכו'. אז בינתיים הוא הלך לחפש ולרדוף אחרי כל מיני דברים אחרים שהבטיחו לו, ובסוף לא את זה יש לו ולא את זה יש לו, אין לו מלאכה ומה שהוא חשב שהוא יקבל ג'וב טוב, הוא לפחות שר, לפחות שר, אז לא שר ולא דובים ולא יער. על זה הביקורת. עכשיו כמובן אנחנו לא עסוקים פה באנשים שמשרתים את הציבור בנאמנות והולכים להתנדב, המתנדבים בעם, ברכו השם, זה משהו אחר, שרוצים לשרת את עם ישראל. אז בטח שלא על זה נאמר. כן?
מה עם אלה שכן משיגים ג'ובים טובים? יש כזה
מציאות. כן, הם משיגים ג'וב, ו... יכול להיות שקודם כל יש צורך בהם. יכול להיות שמתוך שלו לשמה בלשמה. ואני יודע מה אחד, נלחם על הקריירה שלו, והוא הצליח להגיע לקבל אחריות וסמכות, ואז הוא חשב שהוא יקבל ג'וב כזה נוח, חיפש מקום כזה קל וטוב, ובבוקר מצלצל הטלפון ואומרים לו, אדוני, פרצה מלחמה ואתה חי על כל אזור הצפון. זאת אומרת, לא בשביל זה ביקשתי את הג'וב הזה. זאת אומרת, אני חיפשתי ג'וב טוב, אני חשבתי שהמלחמה היא בדרום, מה קרה לכם פה? מה עשיתם לי? מה לעשות? קיבלת את הג'וב, עכשיו תתחיל לעבוד יומם ולילה, תרוץ בין הקטיושות ותעזור לכולם. אתה מבין? לפעמים אדם לא יודע בדיוק מה שהוא מכין לעצמו. הוא חושב שהוא מכין לעצמו מקום כזה נחמד ותנוח, ורק דיבורים, ורק סיפורים, ורק זה, ויום אחד הוא מוצא את עצמו שהוא פתאום באמצע קרבות. לא לזה התכוונתי, לא לזה התכוונת, אבל זה מה יש. עכשיו, רוצה, לא רוצה, אתה חייב להיות גיבור. גיבור בעל כוחו, הוא לא תכנן בדיוק להיות גיבור, אבל בשמיים יודעים מה להכין. אז צריך לדעת שיש דבר כזה. יכול להיות שאדם באמת, מתוך שלא לשמה, אבל לשמה, הוא באמת משיג משהו. אחר כך באמת הוא, בהתחלה זה התחיל אולי ממחשבות לא הכי גדולות, אבל לאט לאט הוא נכנס לעניינים, הוא נכנס לתפקיד. הוא פתאום בפנים, הוא כבר רואה מה זה אומר, והוא מתגלה כאדם שממש עושה פלאים. יש דברים כאלה גם כן. מצאנו דברים כאלה. ואבן איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה. בפרט, כאשר אוהב לעשות מלאכה, כמו שאמר, אוהב את המלאכה, ורצה לומר שעיקר המעלה, כאשר אוהב את המלאכה, ולא אמר, בחור לך מלאכה. פעם המהר"ל פה שם את הדגש על הביטוי המדויק, בו השתמשו רבותינו, אהוב את המלאכה. לא בחור מלאכה, אלא אהוב. זאת אומרת, מדובר ביחס נפשי. גם אם אתה בעצמך אינו עוסק בפועל במלאכה זו או אחרת, אתה לא הרי יכול לעסוק בכל מלאכה, יכול להיות שיש לך תפקיד שבכלל לא כרגע מחייב אותך למלאכה זו או אחרת, אבל אתה צריך להיות במצב של אהבת המלאכה. זה יחס נפשי. אתם מבינים? זה יסוד מאוד גדול כאן, מה שמלמדים אותנו חז"ל, מסביר לנו המהר"ל. יש הבדל בין לעסוק בדבר לבין להיות אוהב את הדבר. יכול להיות שכרגע אתה לא בצבא, יכול להיות, ויש לך תפקיד אחר, וכרגע אתה לומד תוירה, וזה מאוד חשוב ללמוד תוירה בשביל עם ישראל, בטח שהמצב הרוחני של העם לא פחות חשוב מהכוחות הגוף. אבל אתה צריך לאהוב, אתה צריך יחס של אהבה, יחס של הערכה, זה בונה את הכל. אז דווקא המסכת הזאת שנכתבה לתלמידי חכמים, שפחות עוסקים במלאכה, להם אומרים, אהוב את המלאכה. כי אף על פי שבפועל הם לא עוסקים במלאכה, אבל היחס שלהם צריך להיות יחס של אהבה כלפי המלאכה. צריך לאהוב את הדבר הזה. צריכים להתלהב מזה שיש אנשים שבונים את העולם ומסדרים את העולם ועוזרים במלאכתם לכולם. זה הכוונה פה, בניין היחס הנפשי. כן. יכול להיות שלא מצליחים להגיע למשנה הזאת.
באמת, אבל זה דבר שהוא כל כך חשוב, המלאכה. אבל יש ציבור שהוא לא קטן, שהוא שוכח את זה.
תראה, אני אגיד לך, אנחנו... כשאנחנו, הרב ציודה זיכרונו לברכה, היה תמיד אומר לנו, תורת השם תמימה, משיבת נפש. מה הוא היה דורש על הפסוק הזה? רק כשהתורה היא שלמה, היא נותנת לאדם נחת, נותנת לאדם הבנה שלמה, משיבת נפש. נותנת בניין נפשי. צריך תורה בשלמות. תורה בשלמות זה אומר שצריך להסתכל על התורה בכללותה. קודם כל, לא כולם ככה. יש בוודאי אנשים שגם מבינים, יש אנשים גם שעוסקים במלאכה, אנשים שהם עושים את מלאכתם נאמנה. והנה חינם, יש עוד מה להשלים בהבנת התורה. אנחנו חושבים שזהו, אנחנו... שלמים בכל הבנת התורה. אנחנו לא שלמים בכל הבנת התורה. זה לא מספיק שלומדים תורה, צריך ללמוד את כל התורה. זה לא מספיק שבקיאים בהלכות אלה ובהלכות אלה. צריכים לראות מה היא רוח התורה, מה התורה מצפה מאיתנו. בשביל זה צריך ללמוד פרקי אבות, וצריך, אתמול פגשתי מישהו, שהיום הוא יותר שייך לציבור שהתכוונת אליו, אז הוא, פגשתי אותו, הוא אמר, יש משהו מאוד חשוב במכון מאיר, שאין בהרבה מקומות אחרים. שלא רק מאמינים, אלא גם לומדים אמונה. זה לא בכל מקום מתרכזים ומתעסקים במיוחד בבניין האמונה באופן מלא ושלם. זה התפקיד. זה באמת נכון שלא בכל מקום זה מופיע, ולא בכל מקום בונים את ערכים ויסודות בסדר גודל שלם. אז יש מה לתקן, יש מה להשלים. בשביל זה אנחנו באמת לומדים אולי דברים שלא לומדים בכל מקום. כי מטרתנו היא בדיוק לעשות את זה. מטרתנו היא לבנות לדור כולו סדר שלם של הבנה של יחס נכון לתורה. יחס נכון לתורה זה יחס נכון למלאכה. הרבה פעמים אומרים, זה נכון שחיילים זה חשוב, אבל לא פחות חשוב אנשים שלומדים תורה. נכון, זה מאוד נכון, בתנאי אחד, שאלה שלומדים תורה מתפללים על החיילים. ככה זה המבחן. אם אלה שלומדים תורה, הם מוסרים את נפשם כמו החיילים בקרב, והם מתפללים לשלומם של החיילים, אז באמת תורתם היא שלמה. כי עומדות היו רגלינו בשרייך ירושלים, עומדות רגלינו במלחמה, כי אנחנו מצוינים בשערי תורה בירושלים. זה הכוונה, שערי ציון המצוינים בתורה. צריך בתור העם שיהיו יחסים הדדיים, זרימה הדדית, של יחס נכון לכל המערכות. המערכות בעם ישראל הן לא מערכות מנותקות. זה לא שיש אלה שעוסקים במלחמה, ויש כאלה שבינתיים הם בבית הבראה. זה לא עובד בצורה כזאת. כשיש מלחמה, זה מלחמה לכולם. מה זאת אומרת? אז אף אחד לא בבית הבראה. ומי שבא ומשווה בין המסירות נפש של אחים למסירות של לומדי תורה, הוא צודק, בתנאי שזה באמת גם ביחס שווה וגם באהבה ובחיבה הדדית, כן, שכל אחד מבין שהוא ממלא תפקידו והוא מוסר את נפשו. זה על גוף האומה וזה על נפש האומה, כי המלחמה הרוחנית נגדנו והמוסרית נגדנו היא לא פחות עיקשת ולא פחות קשה מאשר המלחמה הגופנית נגדנו. ודאי שלא. טוב.
ואלה שנפלו בשבי, זה לא שלושה נפלו בשבי, זה כל האומה נפלו בשבי.
נכון. ובפרק, כן?
אחד למען כולם, וכולם למען האחד.
ובפרק כמה דברכות, אמר, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירי שמיים. דילו בנהנה מיגיע כפיו, כתיב אצלו אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואילו בירי שמיים כתיב אשרי איש ירי השם. עד כאן. נכון. כלומר, כתוב רק אשרי פעם אחד. כן? בנגיעה, נהנם יגיע כפיו כתוב אשריך וטוב לך. גם אשריך וגם טוב לך. ובירי השם כתוב רק אשרי איש פעם אחת, ולא כתוב טוב לך. ומאיזה טעם אמר במי שנהנם יגיע כפיו אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא? ופירוש דבר זה, כי הנהנם יגיע כפיו אשר הם מעשה ידיו, והוא אשר מסתפק במה שנותן לו השם יתברך אליו, ודי לו במה שיש לו, כי אם לא היה מסתפק במה שיש לו, לא היה נהנה מיגיע כפיו. אבל כאשר הוא נהנה מיגיע כפיו, מסתפק בוודאי בשלו, ואינו חסר, לכך נהנה מיגיע כפיו, ומפני זה נאמר עליו, אשריך בעולם הזה טוב לך לעולם הבא. זאת אומרת, מה הדגש בפסוק? הדגש זה נהנה מיגיע כפיו. יש לו הנאה. ממה שהוא יגיע, במה שהוא יגיע, נכון, הוא נהנה. ביגיעה שלו יש לו הנאה. הוא לא חושב שהוא מסכן, שהטילו עליו עבודת פרך, ומה אני צריך לעבוד כדי לקבל משכורת כזאת עלובה, ובכלל למה אני עובד, ויש כאלה אחרים שכל היום יושבים על כיסא נוח ולא עושים כלום, והם מתעשרים, ואני פה עובד, ואני צריך לעמול. אז אחד שעובד בצורה כזאת, ורואה בעבודתו כללה, עליו לא נאמר אשרי נהנה מיגיע כפיו. הדגש הוא על זה. למה אתה כל כך שמח? למה אתה כל כך שמח? אני כל כך שמח, בגלל שהקדוש ברוך הוא לקח אותי להיות שותפו במעשה בראשית.
אני הייתי מדביק את זה לחקלאים.
טוב, אז נדביק את זה לחקלאים. אפשר להדביק את זה גם לאנשי התעשייה.
הם חושבים באמת באמונה, הם מאמינים בהשם יתברך שיהיה
פרי. נכון. כן, אביקם.
הדיוק הזה שדווקא מסתפקים, אני נהנה, זה ממה חזר, אבל מהפסוק כתוב,
נכון. למה? איפה אתה רואה את זה כתוב בפסוק? ההפך, כי תאכל. אתה, מה אתה אוכל? זהו. יש לך אכילה, זאת אומרת, אתה נהנה. אכילה זה גדר של הנאה. אתה מבין? זה בזה שבאמת אשריך וטוב לך. אכילה זה הנאה. בדיוק. פירוש דבר זה, זה כל העניין. שבאמת יש לו הנאה, הוא מסתפק במה שהשם נותן לו, ולכן הוא שמח. זה הסוד. שאל תחשוב שיכולת, אתה מסכן סך הכל, עובד. זה מסכן, אני עובד, ויש אחרים שלא עובדים. כן? לא. אתה לא המסכן. דווקא אשריך וטוב לך. זה המסכן? המסכן זה מי שלא עובד, זה מי שימיו עוברים בבטלה, באי עשייה, בכלום, בהבל הבלים, בלא מועיל לאף אחד, ולא מביא שום דבר לעולם. אז זה בוודאי שזה לא... אז אדם כזה שנהנה, יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא, יש לו אפילו את העולם הזה כבר בעולם הזה. שמח מאוד. כי לאדם כמו זה, מאחר שהוא בריאה שלמה בעצמו, כאשר מורה עליו מידת ההסתפקות, שהוא בלא חיסרון. מה זה אדם שמסתפק במה שיש לו? זאת אומרת, הוא לא מרגיש חיסרון. אדם שלא שמח, זה אדם שלא מסתפק במה שיש לו. אז מה זה מוכיח? שהוא חסר. יש בו מידת החיסרון, הוא חבית ללא תחתית. מנסים למלא, ואין תחתית, אז החבית לא מתמלא, אז הוא עצוב. זה העניין. אבל אדם ששמח במה שהוא עוסק, אז זה סימן שהוא חבית עם תחתית. קדוש ברוך הוא ממלא, והוא מרגיש מלא. כוס יין כברכת השם, מלא כברכת השם. מה אתה אומר?
יש אדם שהוא משתמח, יש לו חיסרון. כי יכול להיות שבן אדם שמח
יש לו זה בהתחלה בעבודה. אז יש לו הרבה דברים, הרבה מערכות, נתקל לזה בבת כולל, הרבה דברים שהם בסדר. אבל שום דבר לא מושלם, העולם הזה לא יכול להיות מושלם במידה מסוימת.
לא, אז
מה? יש לסור במקומות מסוימים.
אז כן, אבל תשמע, אם אדם יש לו כל כך הרבה דברים ומשהו לא בסדר ועכשיו כל החיים שלו זה על הלא בסדר הזה, אז זה מידת חיסרון. לא, אז זה שאדם אף פעם הוא לא ירגיש שהוא שלם בכל מכל כל, אז זה פשיטה, זה אתה צודק. אבל בכל זאת, אז מאיפה כן באה שמחה? באה שמחה היא באה משני דברים. א', עין טובה, שאתה ראית את מה שיש לך. דבר שני, שיש כלל גדול מאוד. תתעצב על מה שאתה יכול להשלים. כי זה תלוי בך, אז תשלים. ומה שאתה, זה לא תלוי, מה שלא תלוי בך, אז למה תתעצב? אך זה מי לא תלוי בך. זה כלל גדול. כשאדם נפגש עם משהו חסר, אז הוא צריך לשאול את עצמו, האם זה בכוחי להשלים? אם זה בכוחך להשלים ואתה לא משלים, אז אתה בטלן. אם זה לא בכוחך להשלים, אז למה להתעצב? זה ממילא לא תלוי בך. אז החיסרון כנראה כרגע יש לו איזשהו תפקיד. הוא יתמלא, לא על ידך, על ידי מישהו אחר. אבל בוודאי שאדם צריך להיות שמח במה שיש לו. כי מה שיש לו זה מה שצריך להיות לו. ומה שאין לו זה מה שלא צריך להיות לו. זה דבר מאוד פשוט. אם אין לך, כנראה שלא צריך להיות לך. תחשוב על זה. כי הרבה פעמים אתה חושב שמה שאין לך היה צריך להיות לך. אם הוא היה צריך להיות לך, הוא היה שלך. ואם זה תלוי בך, אז במקום להיות עצוב, אז תשלים, תעשה. על מה אתה עצוב? עצוב זה אומר שאני סובל את המציאות. למה אתה סובל את המציאות? אם זו מציאות שבידיך להשלים, אז תשלים. אם זה לא בידיך להשלים, אז אתה פטור. אז אם אתה פטור, אז מה אתה סובל? עמידת ההשתדלות שלנו היא עד לאותו מקום שהדברים לא תלויים בי. זה הכוונה. איך אני יודע? אדם לעמל יולד. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאם אני אשתדל, אני אקלקל, אז עליי לא להשתדל. שיעור ראשון בקורס עזרה ראשונה. נתקלת בפצוע, אל תיגע. בשביל מה אני לומד? זהו, בשביל זה אתה לומד. כי אתה לא רופא. כי אם אתה תיגע בפצוע, ואתה לא בקי, כשאתה תזיז אותו, הוא עוד חי, אבל עכשיו יש לו בעיה בעמוד השדרה. הזזת, הרסת סופית. ולכן, איפה אתה לא תשתדל? איפה שאתה תקלקל? כן? זה לפעמים, אני יודע מה, בן אדם מאוד כועס. טוב, אני הולך לרצות אותו. הוא כועס עוד יותר. אז למה, אז אל תלך. אבל הוא כועס. כן, זה נכון. אבל כרגע זה לא בידך לפייס אותו. הוא צריך להירגע מעצמו. אבל יש הפוך. יש מצב שזה רק תלוי שתגיד לו מילה. אני מצטער. אתה רואה לפעמים את זה, אתה נוהג, אחד רוצה להרוג אותך. אתה עושה לו סימן סליחה. חייך. לפני זה, לפני שנייה הוא רצה להרוג אותך. זה מוכן, הוא מוכן. כבר עם האקדח. אחרי שנייה שהתנצלת, שעשית טעות, מחייך. בבקשה, תעבור. מה קרה? אז זה תלוי. אם אדם רואה שהוא הולך לקלקל, אז לא ישתדל. עכשיו, ההשתדלות היא תלויה בהרבה גורמים. היא תלויה בכישרונות, היא תלויה ביכולת, היא תלויה בתפילה, היא תלויה בעשיית הדשמיה. זה הרבה הניסיון מלמד. עד לאיכן אתה צריך להשתדל. אבל הכלל הוא שאיפה שידך קצרה, ריבונו של עולם ישלים. כן? זה כמו משה רבינו. הוא צריך להילחם באוג מלך הבשן. איך משה רבינו בדיוק יצליח להרוג את אוג מלך הבשן? אוג מלך הבשן הוא כזה גבוה שאני לא יודע אם אתה יכול לראות אפילו איפה זה נגמר. אז משה רבינו אמר, טוב, אבל אני אמור להילחם בו. הוטלה עליי המשים, אז מה אני אעשה? אז אני קצת גבוה, ואני לוקח מקל גבוה, ואני קופץ גבוה. כלומר, גבוה, קופץ גבוה עם מקל גבוה. פגע בעקב של אוג. הצליח לפגוע בעקב. משה רבנו היה 10 רמות גובה וכולי, הצליח לפגוע בעקב. מישהו אומר, תעזוב, מה אמרו המרגלים? חגבים. מה, חגבים הולכים להילחם בענקים? בא משה רבנו אמר, אבל זה מה שקיבלתי כתפקיד. אז מה עושים? משתדלים. קפץ, נתן מכה בעקב, מכה בדיוק במקום, הרג. משתדל. מנסים. לפעמים זה... מה שריבונו של... מה שאתה לא תצליח, ריבונו של עולם יעשה. לא מתייאש. הוא ידע שזה מוטל עליו. צריך הרבה להרגיש. האם זה מוטל עליי? לא מוטל עליי. כשאתה יודע שמשהו מוטל עליך, אתה צריך לעשות. גם אם זה מאוד קשה. בדרך כלל, המבחן הקשה זה בדבר הזה. האם זה מוטל עליי? לא אם להשתדל. באותו רגע שאתה הגעת למסקנה שהדבר הזה מוטל עליך, אין כבר כמעט גבול להשתדלות. השאלה אם זה באמת מוטל עליך. למשל, אני רוצה לתת עצות לשר הביטחון. אתה בטוח שזה מוטל עליך? לתת עצות לשר הביטחון. יש אנשים שמבינים קצת. תעסוק במשהו אחר. לא, יכול להיות שלפעמים יש לך איזה רעיון מבריק. אם אתה מרגיש שזה מותר לך, תעשה. זה הרמב״ם מזכיר במורה נבוכים. שאדם חש שדבר מוטל עליו. הוא חש שזה שייך לו. זה. כמו רבי יוסף קארו. הוא הרגיש, הוא רצה למות על קידוש השם. אתם יודעים את זה. מרן בית יוסף רצה למות על קידוש השם. הוא התפלל כל הזמן למות על קידוש השם. הוא רצה להיות כמו רבי יוסף מולכו. הוא רצה למות על קידוש השם. ובאמת רבי יוסף קרו מת על קידוש השם. היה חבר שלו, והוא מת על קידוש השם, כי הוא... הנוצרים כעסו עליו מאוד. ורבי יוסף קארו גם הוא רצה למות על קידוש השם. איך הוא מת על קידוש השם, רבי יוסף קארו? על השולחן ערוך. מסר את נפשו על ציוות השולחן ערוך. לא ישן, לא אכל, כל הזמן. לאסוף את כל השאלות, תשובות, פוסקים, עניינים. לא, זה. אין לו יום, אין לו לילה. חייב. אני חייב לכתוב את השולחן ערוך בשביל עם ישראל. הוא הרגיש שזה מוטל עליו. מסר את נפשו. זה לא חיים קלים להיות רבי יוסף קארו. תבדקו. זה לא חיים קלים. והוא מסר את נפשו, הוא הרגיש שזה מוטל עליו. כשאדם מרגיש שמשהו מוטל עליו, צריך לעשות אותו. קשה, זה דורש, מאמצים, מסירות נפש, לא יום, לא לילה, לא לאכול, לא ענות, לא זה. בסדר, שטדוס.
מבחינה
זה
מסבירים, מבחינה
זה הלכה,
אני
מחיות
על קידוש
השם. כן, זהו. אבל הוא מת על קידוש השם. זה הכוונה, הוא מת על קידוש השם. זאת אומרת, זה, 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 למות על קידוש השם זה לא חייב שיקברו אותו. הכוונה שהוא ממית את העניינים של הנאות, מיותרות, הדברים המיותרים, מוסר את עצמו לטובת הכלל. כמו דוד המלך. דוד המלך. כל החיים שלו נלחם. בסוף אמרו לו, אין מספיק די. אנחנו לא רוצים שיחבא נר ישראל. הוא לא הסכים. הוא יצא לכל המלחמות בראש החיילים. בסדר, גם אתה יכול לצאת לפנסיה. לא. אני חייב להיות בראש בכל המלחמות. חייב להיות ראשון. פעם אחת הוא לא יצא, ביקורת. למה לא יצאת? אתה יודע, לפעמים עייפים. לא, אין דבר כזה. דוד המלך בא לעולם להילחם מלחמות השם. אביגיל אמרה לדוד. זה התפקיד שלך, אין דבר כזה עייפים. עייפים, טוב, בשביל הקרב צריך לפעמים לישון חצי שעה. זה נקרא עייפים, סדר. אבל לא שאתה לא יוצא. אז באמת הוא כל הזמן יצא בראש הצבא. הסתכן. כמעט מת פעם אחת. אח של גוליית כמעט הרג אותו. ואז בא, הצילו אותו. זה השתדלות. טוב, בשורות טובות.
אם האדם ישתדל, ירגיש שזה מוטל עליו, הוא ישתדל, בסוף הסוגר יהיה קנאי בראש. זה דוגמה...